הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.
שלום לכל המאזינים, אנחנו שמחים לארח אתכם בפודקאסט של גיל ואגר מדברים עסקים, הפודקאסט שמנסה לתת לעסקים הקטנים ערך מוסף, ולאנשים שמתעניינים בעסקים או חושבים על עסקים, מידע וכלים לנתח את המציאות והאתגרים שקיימים בעולם הזה. שלום אגר.
שלום גיל, היום יש לנו נושא מעניין, אפילו מרתק, מיתוג. דרך אגב, אני רוצה וידוי קטן, אחד החלומות שלי, אפילו הלכתי לרעיון עבודה, זה להיות פלנרית. ידעת?
אני חושב שכבר מזמן,
סיפרתי לך?
את מותג בפני עצמך, כבר מזמן עברת את זה.
אז הלכתי לרעיון, עוד זה היה בתקופה שהייתי בבנק הפועלים, מסתבר שהשכר של פלנרים הוא די נמוך, אז זה פחות הצליח, אבל זה באמת זול.
פחות הצליח. את רגילה פשוט למשכורות גבוהות.
ממש. אבל עולם מרתק, ולפעמים מיתוג לאו דווקא מתקשר אצלנו לעסקים קטנים, כי מיתוג, בטח אצלנו, שאנחנו באים מארגונים גדולים, נשמע קצת כסף גדול, אז אנחנו ננסה היום להבין איך כן מיתוג מתקשר, ונכון שיתקשר לעסקים קטנים. נתחיל קצת מנתונים, נבין בכלל אם עסקים קטנים בעולם, בישראל משקיעים במיתוג, מהם האתגרים, וכמובן שנראיין גם שני מומחים בתחום, אז בפרק הזה יש לנו את הזכות לראיין את דוקטור מיכל שפירא ואת זיו שיינפלד, שיתנו לנו את הזווית שלהם על עסקים קטנים.
את מכירה את דוקטור מיכל שפירא, לא?
נכון, אבל נספר את זה כשנראיין אותה.
אז רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, נתחיל אולי באמירה קצרה או בהגדרה קצרה של מה זה מיתוג, איך הוא קשור למחירות, כי לפעמים המונחים האלה מבלבלים. אז מחירות זה ברור, כשמישהו פונה לנו למכור לנו, אז ברור לנו שמדובר במחירות, אבל כשאנחנו רואים פרסום באינטרנט, זה מחירות או מיתוג, או בטלוויזיה, או בשלטי חוצות? אז זו שאלה שלמי שלא מתעסק בשיווק, היא לא ברורה, התשובה לגביה. כדי לא לסבך את העניינים ולאפשר ככה דיון ולצלול מהר לעניין, נגדיר כאן שכל מה שמכוון לייצר מחירה מיידית, זה מחירות. כל מה שמכוון לייצר קשר אמוציונלי או מחשבות חיוביות על החברה, זה מותג. אם נחשוב על דוגמה מפורסמת, אז חברת נייקי יצאה עם הסלוגן Just Do It, כמובן שהיא לא מתכוונת שכולם עכשיו ירוצו לחנות או ייכנסו לאינטרנט ויקנו משהו מאוד מאוד ספציפי, אבל היא רוצה שכל מי שחושב על נעליים, נעלי ספורט בעיקר, תהיה לו את המחשבה או את הקשר בין הנעליים של נייקי לתחושת מסוגלות.
נכון. אני אחבר את זה שוב בחזרה למחירות, כי הרי מיתוג לא נעשה לשם שמיים, אולי גם, אבל הוא כן נעשה כדי לסגור מעגל עם נושא המחירות, ולמעשה זה מה שאני רוצה להציג לעולם, מה הזהות שלי, מה הבידול שלי, מה המסר, מה הרגשות שאני רוצה שהצרכן, או אפילו העסק, אם אני עסק שמוכר לעסקים, מה אני רוצה שהם ירגישו.
נכון, אגב, אמרת לשם שמיים, אז הצליינות הנוצרית היא חד משמעית ממתגת ומוכרת.
הצליחו גם.
הצליחו בענק, הצליחו בענק, כן.
נכון.
אז קצת נתונים, כי 48% מהעסקים, מהעסקים הקטנים אנחנו מדברים, מדווחים על זה שמבצעים השקעה במיתוג, אבל כשצוללים לנסות להבין מה הם בדיוק מתכוונים כשהם אומרים השקעה במיתוג, אז הם מדברים על השקעות מאוד מינימליסטיות של לוגו, של כרטיס ביקור, אנחנו רואים ממש חצי מהם, חצי ממי שמדווח, כלומר, אם דיברנו על 48-50%, אז כ-25% בלבד מבצעים השקעות יותר משמעותיות במיתוג. וכשמסתכלים על החלוקה, נקרא לזה הגיאוגרפית אולי, רק כדי למקם אותנו בישראל, אז אנחנו רואים שבארצות הברית זה סדר גודל ש-50% מדברים על השקעה במיתוג, בגרמניה כ-60%, בישראל רק 40%.
לי יש השערה ללמה זה קורה, למה קצת ממתגים, ככה נכנסים מולין. אפילו אנחנו, שהיום אנחנו בארגון לא קטן, חברת אלג'ור שחם אשראי, המילה מיתוג עדיין קצת מפחידה אותי לפחות, כי זה תמיד נשמע לי המון כסף, אבל כשאתה מגגל טיפה, אתה רואה שהמחיר למיתוג יכול להיות סכום נמוך של כמה אלפים, ולהגיע גם למאות אלפי שקלים, ולעסק קטן, בהחלט, עם הרבה כישרון ויוזמה, אפשר גם לעשות מיתוג בסכום לא של מאות אלפי שקלים, גם אולי פחות מעשרות, ואז אולי גם המספרים האלה יעלו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיתוג, אז מיתוג, הרבה פעמים אנחנו חושבים שמדובר רק בלוגו ובשורת מיצוב. אמרת, "Nike, just do it", אז ה-just do it זה שורת המיצוב, לבחור צבעים ופונטים, אבל מיתוג זה הרבה מעבר לזה, וזה תורה שלמה. כדי להבין מה זה מיתוג, מה זה ספר מיתוג, ספר כבר עושה עוול לעניין הזה. אז אנחנו שמחים לראיין את דוקטור מיכל שפירה, אחת המומחיות הגדולות במיתוג, ראש בית ספר לשיווק ודיגיטל בפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו. שלום מיכל.
שלום שלום, איזה כיף להיפגש גם כאן.
טוב, אז מיכל, אנחנו שמחים מאוד לשאול אותך כמה שאלות חשובות ומעניינות, שגם גיל ואני כבעלי עסק מתחבטים בהן לא מעט. השאלה הראשונה, מה הם השלבים להבנתך כדי שעסק קטן ובינוני יוכל להצליח? איזה שלבים במיתוג הוא צריך ויכול לעשות?
אוקיי. אז קודם כל, מה שמעניין הוא שבאמת השלבים הם יחסית מאוד מאוד דומים לשלבים של עסק גדול. ההבדל הוא בעיקר באמצעי המדיה. ואגב, יש לי בשורה מאוד טובה לעסקים קטנים. כשאני התחלתי את הקריירה שלי, נכנסתי לענף הפרסום, אז היה פער מאוד גדול ביכולת של מותגים קטנים מול המותגים גדולים להגיע לקהלי המטרה שלהם. למה? כי המדיה הקלאסית, קרי טלוויזיה, רדיו, שילוט חוצות ועיתונות, הייתה מאוד מאוד יקרה. ודווקא היום, בעידן הדיגיטלי, הבמות שהזירה הדיגיטלית מציעה לנו, בעצם מאפשרות גם לבעלי עסקים קטנים להגיע ללקוחות שלהם, להביא להם ערך ולספר בצורה מאוד טובה את הסיפור שלהם. הנה, אתם למשל דוגמה מאוד טובה למה שקורה כאן בעניין הזה, וזה לגמרי מתאפשר כתוצאה מהמעבר לעידן הדיגיטלי. אז השלבים המרכזיים באמת הם קודם כל, אנחנו צריכים להגדיר מי אנחנו. מה אנחנו בכלל יכולים להציע? כי אנחנו רוצים לספק הרבה מאוד דרך למגוון קהלי מטרה, אבל לא הכל אנחנו יכולים, ולכן אנחנו צריכים להבין, דבר ראשון, מהי ההגדרה של הוואי שלנו, למה אנחנו בעצם כאן, מה הערכים שמובילים אותנו, מה אנחנו יכולים לספק, ומה מייחד אותנו לעומת אחרים. ואז אנחנו צריכים בעצם להגדיר מי הוא קהל המטרה שלנו. אני תמיד אומרת, באמת דרך מאוד טובה לדייק את זה, גם להגדיר מי הוא לא קהל המטרה שלנו. ואנחנו צריכים להכיר אותו, להבין מה חשוב לו, מה הצרכים שלו, מה מעסיק אותו, מה כואב לו, מה הם נקודות הכאב שלו, או מה הם השאיפות שלו. ואז, מתוך הדבר הזה, אנחנו צריכים בעצם להגדיר את הצעת הערך הייחודית שלנו. וכמובן זו צריכה להיות בעלת יתרון תחרותי ביחס למתחרים. בשלב הבא אנחנו נגדיר איך אנחנו, במסר מאוד ברור וקוהרנטי, שמזקק את התמצית של המותג, וזה בעצם החלק האסטרטגי עדיין, האסטרטגיה התקשורתית שלנו, ומכאן נעבור בעצם לחלק העיצובי. יצירת שפה עיצובית, טון דיבור עקביים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בלוגו, בצבעים, בפונטים, בטקסטים שמתחברים לזהות שלנו, כמובן, אנחנו ברדיו, כל המאפיינים, באמת המאפיינים שקשורים לסאונד, לצליל, לטון דיבור, ואז אנחנו בעצם נטמיע אותם בכל נקודות המגע שאפשרויות לנו עם הלקוחות שלנו, וכמובן, בסופו של דבר מדידה ושיפור בהתאם.
תגידי, את רואה הבדל בתהליך הזה שעובר עסק קטן מול עסק קטן, בוא נאמר, ברמה של מחזור מכרות של 30-40 מיליון שקל בשנה, אל מול עסק גדול יותר שמנהל מגלגל מאות מיליונים?
אז קודם כל בוודאי שיש הבדל, והוא בעיקר באמת בהיקפים ובדרכים שבהם אנחנו מתקשרים עם הלקוחות שלנו. בחלק האסטרטגי, בסופו של דבר, הדברים הם מאוד מאוד דומים. אין שום זכות קיום למותג או מוצר או שירות כלשהו אם הוא לא באמת עונה על צורך. זה אחד. והדבר השני, אם הוא לא מצליח באמת לתקשר את הערך שלו מול הלקוחות. בדברים האלה, החלק האסטרטגי הזה הוא מאוד משותף בין עסק מאוד מאוד קטן לבין עסק גדול. להבין מי אני, מי הוא קהל המטרה שלי, ולהראות איך אני מתקשרת את הערך. כמובן שההיקפים מאוד מאוד משתנים, וכמובן הדרך שבה אנחנו מגיעים ללקוחות שלנו. אם עסק קטן, דיאטנית, מורה ליוגה, יועץ פנסיוני קטן, דמויות מהסוג הזה, בעצם שמנהלים עסקים מאוד מאוד קטנים, הם למעשה יכולים לייצר דווקא קשר מאוד אותנטי וקרוב עם הלקוחות שלהם, שבמובן הזה זה בעצם איזשהו סוג של יתרון, וכמובן שלהם לא יהיה כדאי לשווק באמצעות אמצעי המדיה היקרים יותר, כמו טלוויזיה וכו', שאז ה-ROI בהקשר הזה הוא ממש ממש לא הגיוני.
נכון, כן. נמוך יותר. בהקשר הזה, גיל ואני מלווים באמת עשרות עסקים בשנים האחרונות, ואחד השאלות שעסק קטן שואל את עצמו, זה, את מיתוג נשמעת מילה קצת גדולה מדי. אני רוצה עכשיו להשקיע במחירות, השקעתי במחירות, אני מבין איך השקל הזה, מביא לי את השקל הכנסה הבאה שלי. מה את אומרת לעסק הזה? למה בכל זאת כדאי לו להשקיע במיתוג?
אוקיי, אז לעסק הזה אני אומרת שקודם כל מיתוג נכון לא בא על חשבון מחירות, להפך, הוא מנוע צמיחה שמזין את המחירות. אם המיתוג הוא נכון, הוא מושך ללקוחות באופן מדויק יותר, הוא בונה אמון ומקצר את הדרך לסגירת עסקה, הוא מאפשר לקבוט מחיר הוגן ולעיתים אף גבוה יותר, הוא מאפשר לייצר מערכת יחסים עם הלקוח, הוא מייצר נאמנות, חוויית שירות, וגם מה שאנחנו קוראים מעגלי הפצה אורגניים. זאת אומרת, הנושא הזה של המלצות הוא מאוד 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 חשוב. וגם לנו, שאנחנו מאוד מאוד מעוניינים, למשל, להמליץ לעסק קטן. אני צרכנית של עסק קטן, אוקיי, מורה לפילאטיס, אני רוצה להמליץ עליה. אם אין לי הדרך שלי להמליץ עליה, באיזושהי צורה גם קשורה ליכולת שלי להשתמש במיתוג שלה, כדי להגיד בכלל מי, אוקיי? ואז מה שאנחנו רואים, אם בעבר דיברנו על כך שהמותגים, המותגים הגדולים, שאז הם היחידים שיכולו לעשות את זה, וגם היום בעצם מייצרים סוג של פרסום באמצעי המדיה המוניים, ואז אנחנו הרבה יותר מאמינים לחברים שלנו, שזה תקשורת לאוזן. היום אנחנו רואים שבעצם ברשתות נותרו כמובן מעגלים של פה לאוזן בסקיילים מאוד מאוד גבוהים. ויש באמת היום יוצרי תוכן, שזאת כלכלה, אנחנו קוראים לזה כלכלת ה-creator economy, כלכלת היוצרים, שהיא מגלגלת מיליארדים של דולרים בשנה, והיא תומכת כל הזמן באופן אקספוננציאלי, כי גם העסקים הגדולים מאוד, תשימו לב, גם העסקים הגדולים מאוד, שמייצרים בעצם פרסום גם באמצעי המדיה המוניים, לצד הפרסום באמצעי המדיה המוניים, הם גם משתמשים במשפיענים ומשפיעניות, או יוצרי תוכן קטנים יותר, כי המדיה שלהם, בעצם הרשתות שלהם, הפלטפורמות שלהם, בעצם מאפשרות לבנות אמון מול לקוחות מאוד מאוד ספציפיים, שאנחנו גם מאמינים להם יותר. אז במובן הזה, בהחלט אנחנו יכולים לראות כאן את מצד אחד את הדומה, ומצד שני את השונה.
מיכל, תודה רבה לך. היה באמת מרתק לשמוע אותך.
מאוד. תודה רבה.
להתראות ונשתמע.
נשתמע. כל טוב. ביי ביי.
שמענו ככה כמה נקודות מאוד מעניינות ממיכל, ואם אנחנו רוצים להסתכל על העולם קצת, אז יש את ארגון ה-SBA, Small Business Administration.
סוכנות ממשלתית, יש לומר, הגדולה, קצת שונה ממה שיש לנו בישראל, ראו ולימדו, כן. אם מישהו מקשיב לנו.
כן.
מקשיבים לנו?
ברור, אני חושב ש...
המונים כרגע.
את רואה, תנועה ברחובות נעצרה.
לגמרי.
כולם מתרכזים. בכל מקרה, אנחנו רואים שלמרות שמיתוג ידוע כאחד הגורמים החשובים להצלחה ארוכת טווח, אנחנו יודעים שמצד שני הוא נמצא בתחתית סדר העדיפויות של בטח העסקים הקטנים, ובמיוחד בתחילת הדרך, כי עסק קטן כשרק מתחיל, בשלבים הראשונים, הוא נאבק על קיומו, הוא נוטה להימנע מהשקעה במיתוג אסטרטגי, פיתוח של סיפור מותג, כל האלמנט החזותי, יש כאן המון דברים שצריכים להבין, והם מחכים לשלב שבו הם יהיו יותר יציבים כלכלית. וסקר משנת 2023, ממש לאחרונה של ארגון ה-SBA, מלמד שסדרי עדיפויות של העסקים הקטנים הם במקום הראשון שיווק דיגיטלי, אם זה גוגל, פייסבוק או לינקדין. זה גם ברור, כי כולם תופסים את הפרסום הזה כדרך ישירה, יעילה וזולה להגיע מיד ללקוחות חדשים. רואים כאן את התוצאות מהר וגם אפשר למדוד את זה. במקום השני יש את ה-SEO, כלומר, אופטומיזציה למנועי החיפוש, זה בעצם ההשקעה בכך שמנועי החיפוש, אם זה גוגל ואם זה אחרים, יאתרו ויציפו את האתר במקומות הראשונים. במקום השלישי זה כל עולמות קשרי הלקוחות, שירות הלקוחות. לעסק הקטן זה מאוד מאוד אינטואיטיבי, כי בסופו של דבר עסק קטן מונה מעט מאוד אנשים. המגע שלהם עם הלקוחות שלהם, כולם נמצאים במגע ישיר עם הלקוח, וזה ברור להם שהם רוצים לשמור את הלקוח מרוצה.
ובמקום האחרון זה מיתוג, תחתית סדר עדיפויות, לפחות של עסקים קטנים. Mm-hmm. כך לפי הסקר, וגם כך לפי מה שאנחנו מבינים. אני כן רוצה לחזור גיל לשירות הלקוחות. אני לא יודעת כמה יודעים, אבל אתה ניהלת לפני כך וכך שנים, אני לא זוכרת כבר. היית סמנכ"ל השירות בחברת קל, וניהלת בין היתר את המוקד.
הייתי סמנכ"ל הלקוחות פרטיים, לא סמנכ"ל השירות. השירות היה אחד הדברים שיש להם, גם המחירות.
הבנתי, צמצמתי כרגע, סליחה. כשעשית את התפקיד, אתה ראית איך המיתוג ועולם, אתה יודע, המסר הפרסומי והמסר שלכם, אחרי משורת המיצוב, נוגעת בשירות הלקוחות? זאת אומרת, זה משהו שנתת עליו את הדעת?
תראי, כשעושים תהליך מיתוג אמיתי, אם החברה באמת רוצה לקחת את זה לקצה, אז המיתוג אמור לגעת בכולם. כלומר, כל עובד ועובד אמור להתחבר למסר הזה. קל זה חברת כרטיסי אשראי שנותנת שירותים פיננסיים. היה מוקד שירות לקוחות אז בזמנו.
בין הגדולים בארץ, לא? המוקד של קל.
כן, כמה מאות נציגים. ובעצם שורת המיתוג של קל, או החזון שלנו, היה להגשים, לעזור ללקוחות להגשים את החלומות שלהם.
יפה.
ואנחנו כמוקד שירות היינו צריכים להתחבר למסר הזה, ואנחנו לקחנו את זה בכמה רבדים. הרובד הראשון והבסיסי זה קודם כל לענות מאוד מאוד מהר ללקוח. דבר שני, היה צריך לפתור לו את הבעיה. והנציגים היו מאוד מוכוונים לזה. אנחנו במטה גם לקחנו דוחות, ייצרנו בעצם דוחות, להבין כמה פעמים לקוח חוזר אלינו למוקד. לא התייחסנו לזה כאל תלונה, אלא התייחסנו לזה כאילו שהוא מגלה לנו מקומות שבהם אנחנו אמורים להשתפר. וכאשר גילינו שלקוח חוזר למוקד השירות יותר מפעמיים, אז אנחנו כבר היינו מוצאים אליו שיחה יזומה של נציג בכיר. כי התפיסה הייתה שאם בן אדם כבר מתקשר שלוש פעמים, זה אומר שהבעיה היא כפי נראה מעט יותר מורכבת, והנציג הרגיל מהשורה לא מסוגל לפתור לו את זה. כן. עובדה שהוא כבר חזר שלוש פעמים. אז נציג בכיר היה מתקשר אליו, והיו לרשותו את כל החברה כדי לעזור לו לפתור את הדברים.
כן.
דבר נוסף, רק אני כאן אסיים ואגיד, שחלק מהתפיסה הייתה, היות והלקוחות שלנו אומרים לנו מה אנחנו עושים לא טוב, אז התפיסה של ניהול המוקד, באופן כללי, הייתה כזו שתפקידו של המוקד הוא להציף נקודות לשיפור לארגון, אם זה ברמה התפעולית, אם זה ברמה השיווקית, ברמת המחירה, אתה רוצה לסגור את זה.
אז למעשה מה שעשית באופן אינטואיטיבי, זה משהו שהיום אנחנו רואים את זה יותר ויותר חזק בעולם המיתוג, זה למעשה לייצר מותג אותנטי, שכל הרבדים, בטח בחברה כמו קל, ששם המוקד זה הפרונט המשמעותי ביותר מול הלקוחות, ולהגיד מוקד השירות הוא חלק, חלק מעולם המיתוג. ואפרופו זה, אז למרות שיש מעט עסקים שבפועל מנהלים תהליך מיתוג רציני, ארוך, משמעותי, כן יש עסקים שעושים את זה, ובסוף הדרך הם מגיעים באמת לתוצר, שהתוצר הבסיסי ביותר במיתוג זה ממש לוגו, שורת מיצוב, תכף נסביר מה זה, וצבעים, פונט, זה ממש הדבר הבסיסי, ולצידו ספר המותג. ופה אני כן רוצה לשתף בתהליך שגם אתה ואני עברנו, בבנק ירושלים.
חשוב לומר שאת היית סמנכ"לית השיווק בבנק ירושלים, והובלת את התהליך.
אנחנו אגב לא יודעים איך זה קרה. זה קרה. אז נכון. ושם עשינו מיתוג מחדש, וזה היה תהליך, נכון, בנק ירושלים הוא לא עסק קטן, אבל הסיפור יש לו מסר. אנחנו ישבנו שעות על גבי שעות, בדקנו לקוחות, עשינו רעיונות עומק, סקרים, והבנו שהלקוחות שלנו בבנק ירושלים מבקשים שנדבר איתם בגובה העיניים, פשוט, עממי, חלק מהלקוחות ירושלמים, חלק מגזר ערבי, מכל המגזרים.
אני רק רוצה לדייק שזה לא שחלק מהלקוחות ירושלמים, חלק גדול מהעובדים היה ירושלמים. ואנחנו גילינו שה-DNA של הבנק הוא חוויה אותנטית, עממית, ירושלמית ב-DNA שלנו, ואז
נכון,
אנחנו
נכון,
רוצים להנגיש אותו
נכון,
פוצה.
נכון, ואז עשינו תהליך שדרש גם אומץ ניהולי. החלטנו שלמרות שאנחנו בנק, עם כל הכבוד והפרסטיג' של להיות בנק, אנחנו משנים, קוראים לעצמנו בנקאות משלימה, ומביאים את אחד האנשים שאנחנו יותר מעריכים, אתה ואני, והוא חבר קרוב שלנו, אריק זאבי, גם מדליסט אולימפי, גם אלוף ישראלי, ובחרנו באריק, כי הבנו שהבחירה בו מייצגת אותנטיות, גובה עיניים, משהו מאוד ישראלי, מאוד מחבר, ומתברר שזו הייתה החלטה מצוינת, לימים.
כן.
כן, אז זה ככה דוגמה מצוינת לאיך מותג משפיע, גם אם זו לא עסק קטן.
אם אני מתחבר רגע למה שדיברנו עד כה, השלב הבא בפיתוח המותג זה פיתוח תוכן שיווקי, מסרים מותאמים, השקה של נוכחות דיגיטלית, ואנחנו רואים שבתקופה, בדור הזה שבו אנחנו חיים, הנוכחות הדיגיטלית והעיצוב שלה מהווה חלק מרכזי מאוד בתהליך המיתוג, ומן הסתם, אחד הדברים היותר מרכזיים ומשפיעים זה הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם,
אתה פעיל בהם מאוד, נכון?
לא כל כך, לא כל כך. אני פעיל בעיקר בלעלות תמונות שלי עם הילדים, גולש או מטייל. אבל יש איתנו, ואנחנו צריכים לארח, את זיו שיינפלד, מנכ"ל ובעלים של חברת Z Digital House, מומחה בניהול מדיה חברתית, פרסום ואסטרטגיה.
שלום זיו.
שלום.
אהלן, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור, חתם.
אחלה, אנחנו ממש בסדר. אנחנו מתעסקים כרגע בשאלות של עסקים קטנים, ומיתוג באופן כללי עם התייחסות לרשתות החברתיות או למדיה הדיגיטלית. ואתה כמומחה בזה, אז הייתי רוצה לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית וטריוויאלית, למה כדאי לעסק הקטן להשקיע במיתוג?
שאלה מצוינת, בעיקרון.
תודה, תודה.
בעיקרון מיתוג זה מילה גדולה, מה שנקרא, אני מסתכל עליה, מכיוון שמיתוג באופן כללי יכול להיות תהליך שנחשב בעיני חברות גם בינוניות וגם גדולות להרבה כסף, אבל אני מניח שאתה מדבר על מיתוג, אתה מדבר על בעצם שיווק עם עולמות של גרפיקה וקריאיטיב, זה לא חייב להעלות את העלות ספר המותג ועלות האסטרטגיה הגדולה שעושים הלקוחות הגדולים מאוד, סטייל בנקים שדיברתם עליהם וכולי.
כן.
באמת, אני חושב שאם דיברנו על דיגיטל ורשתות חברתיות, זה התחום שממנו אני מגיע, אז באמת מיתוג יכול להגיע משם, מהדלת הקטנה הזאת יותר, ובצורה הזאת בעצם לייצר ערך מאוד גדול לעסקים קטנים.
אז רציתי, ככה הסתכלתי, אני רק מרים לך, כן, אני לא קוטע אותך.
כמובן.
אני כן קוטע, אבל אני מרים. אני הסתכלתי וראיתי שבישראל יש, סתם נכנסתי ללינקדאין, ראיתי שיש שם כמעט 2 מיליון משתמשים וכ-40,000 עסקים. עכשיו זה פלטפורמה עם כוח השפעה עצום. מהניסיון שלך, איך אפשר למנף רשת כזאת כדי לעזור לעסקים הקטנים? ואם אני עסק קטן, מה הצעדים הנדרשים ממני כדי להתחיל למצות את הפוטנציאל שתמון ברשתות האלה?
יפה. באמת לינקדאין, אתה צודק לגמרי, זו פלטפורמה מדהימה שתפסה תאוצה עם נקרא לזה משבר הקורונה. במשבר הקורונה כידוע או לא כידוע, אחד הדברים העיקריים שקרו, ושבעצם כל מי שלא היה בדיגיטל, כל עסק שלא היה בדיגיטל, הבין שהוא חייב ללכת לדיגיטל, כי אנשים לא יצאו מהבית. ומה שקרה זה שהלינקדאין מאוד מאוד קפץ בעקבות הדבר הזה, ובאמת היום בישראל יש לך אפילו יותר משני מיליון, יש לך כבר כמעט 2.5 מיליון אנשים, ולינקדאין היא גם המקום שבו, קצת בשונה מדיחתו של הפייסבוק נקרא לזה, הוא לא דח לגמרי בישראל, אבל הוא בהחלט נהיה, בהחלט הלינקדאין הפך לפייסבוק החדש בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, ובאמת דרך הלינקדאין אפשר להגיע בכמה צעדים שאני מיד אמנה, בעצם לקהל של לקהל של מאות אלפים אפילו של אוכלוסייה. אז קודם כל, הסיבה שבכלל לינקדאין היא פלטפורמה נכונה לעסק קטן לייצר בו מיתוג או שיווק ולבדל את עצמו או לחשוף את עצמו גם וגם, זה מכיוון שלינקדאין היא כשמה היא לינקדאין וחיבוריות וחיבורים וקונקשנים, בעצם מתבססת על איזה אלגוריתם די מתוחכם, שבעצם מה שעומד מאחוריו זה ברגע שאתה פעיל שאותו משתמש שמייצג עסק או משהו אחר משתמש ברשת הזאת, אוטומטית הוא יכול להגיע בצורה יותר קלה לקבוצת השווים שלו ומקבוצת השווים שלו למכפילים נוספים, עד שבעצם יוכל להגיע ללקוחות וכל מיני שותפים עסקיים.
יש בזה גם משהו מאוד אותנטי בלינקדאין ובמה שאתה מדבר, זה אני הפרונט של העסק.
זה הפרונט של העסק, לכן אגב, אני לא, אולי לא שמים לב במבט ראשון, אבל אם תסתכלו על המשתמשים עצמם, תראו שבשונה מרשתות חברתיות אחרות, הם המשתמש הבודד, כל התחמושת האפשרית, כל הארטילריה האפשרית בלינקדאין, סב הסביבו. כלומר, משתמש, הוא יכול בלינקדאין מול פייסבוק להגיע לעשרות אלפי חברים, אפילו יותר, כאשר בפייסבוק זה נגמר ב-5,000, ודווקא הדפים העסקיים הם לכאורה לא מוגבלים בכמויות. משתמש יכול לייצר עצמו ניוזלטר ולהגיע לתפוצה מדהימה, בקלות, באמת בקלות יתרה.
אתה גם זוכר, אני מניחה, קהל המאזינים לא יודע, אבל נפגשנו בעבר והייתה לנו התלבטות עם בעסק של גיל ושלי, האם גיל ואני נהיה בפרונט, או העסק עצמו שהוא מותג בפני עצמו יהיה בפרונט. אני אגיד לכם שלי הייתה התנגדות שאנחנו נהיה בפרונט, והלינקדאין צריך להיות של העסק. גיל, אני חייבת להגיד, לא שאלתי את דעתך.
אני בשוק.
אתה בשוק. אבל מה שאני אמרתי לזיו זה, מה פתאום, אנחנו לא נהיה בפרונט, העסק הוא הפרונט, וזיו אמר לי, הפוך, גוטה, הפוך. אז אולי תסביר.
אמר ונשאר חי.
כן, אגב, אתה בפרונט, כן? כאילו זו הייתה המלצה של זיו. בלינקדאין, הבעלים בפרונט.
נכון, או יותר נכון, היוזר, כלומר המשתמש, הבן אדם עצמו, הוא צריך להיות בפרונט, והוא לא בכך חייב להיות המותג המרכזי, כאשר יש לו מותג, אבל בהחלט לינקדאין יעזור למותג שלו, בין אם זה הוא או החברה שלו, או היא, להצליח, בסדר? והסיבה מאחורי זה, שלינקדאין במקור עוצבה והוקמה כדי בעצם לייצר לאנשים אפשרות לבלוט דרך רזומה וקורות חיים. והפרופילי לינקדאין של אנשים זה משהו שלינקדאין רוצה להבליט בכל דרך. וככה באבולוציה הזאת רשת חברתית התפתחה למנף את הבן אדם הבודד ולא בהכרח את הברנד. את הברנד
לי.
שזה, אתה יודע, חברת X.
אני רוצה, אתה יודע, לנסות ולהיות הכי הכי פרקטי, יש לנו עכשיו הרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, אם הם עצמאים, אם הם בעלי חברות, שהם מקשיבים לנו, ותן ככה נקודה או שתיים, שעכשיו הוא שומע אותנו, הוא נכנס לרשת, והוא יכול לעשות עכשיו שני דברים לשפר את מצבו. מה הם הדברים האלה שיכול לעשות?
עסק מגיע מאפס, נוחת בלינקדאין, רוצה להגיע לאן שהוא רוצה להצליח, בחשיפה ושיווק ומיתוג, אלה הדברים שצריך לעשות, זה הצעדים הראשונים. אחד, שייצר לעצמו פרופיל, יקים לעצמו ושדרה לעצמו פרופיל אישי. טוב, מה זה אומר טוב? אחד, שיהיה בו את הרזומה שלו, אבל לא במובן הקלאסי האנכרוניסטי של המילה, אלא שיהיה את התפקיד הקיים, שיש שם את התכונות הבולטות שלו, שיש שם מקרי מבחן או דוגמאות מעניינות מפועלו, שהוא יודע שזה מה שיכול להרשים לקוחות נוספים דומים בתחומים שלו, אוקיי? שיהיה לו פרוטפוליו, ממש פרוטפוליו, שמצג את רעיון שהוא עשה, קישור לכתבה או צילום מסך סרוק של כתבה שהוא התראיין בה לצורך העניין, או משהו אחר, כל הדברים האלה לאתר את הפרופיל האישי שלו. בתוך זה כל מיני צעדים שבטח קצרה העירייה, אבל לייצר סקילז למשל, שזה מיומנויות שגורמות לאלגוריתם לקרב אותו ללקוחות הפוטנציאליים. אז פעם אחת זה פרופיל שעומד מאוד מאוד טוב, יש בו נראות טובה, צריך להיות בו איזושהי תמונת רקע שרלוונטית לתחום שלו, את השם שלו בעברית באנגלית שיפריקו אותו בשתי השפות, ובצורה הזאת כבר הוא מייצר לעצמו בולטות בזמן מאוד מאוד קצר. דבר השני שהוא צריך לעשות זה לייצר כמה שיותר חברויות איכותניות. זאת אומרת, הוא צריך לייצר לעצמו קשרים, מה שנקרא חברים, אוקיי? בצורה כזאת שגם ככה לינקדאין אלוף עולם בלחבר אותו לאנשים הנכונים לקבוצת השווים שלו. צעד שלישי, ולהתחיל לייצר תוכן. להתחיל לייצר תוכן זה דבר לא פשוט לבן אדם שהוא רואה חשבון לצורך העניין, או איש פיננסים, או איש נדלן שלא שולט בתוכן, אבל האמת שהיום עם כלי AI, ועם קצת אינטואיציה וקצת השקעה, אפשר לייצר תוכן שיווקי פשוט, ממוקד, ושלושת הדברים האלה, אם הם נעשים בהתחלה בהתמדה, אחרי זה גם בצורה יותר טובה ברמה השיווקית, יכולים לייצר בכמעט אפס כסף תוצאות מאוד מאוד טובות.
זיו, אז באמת, קודם כל תודה רבה. אנחנו יודעים שאת אלוף העולם, לא סתם נעזרנו בך. תודה רבה על הטיפים ועל הרעיון הזה שהשתתפת בו. ושיהיה בהצלחה, אנחנו נהיה בקשר.
תודה רבה.
שמחה רבה, תודה שהזמנתם.
ביי ביי, להתראות.
כ-40% מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל דיווחו כי הם משקיעים במיתוג של העסק. כ-15% מהעסקים הקטנים בישראל דיווחו על השקעה במיתוג באופן אסטרטגי ומקצועי. על פי משרד הכלכלה, ערוצי השיווק העיקריים ברשת לעסקים הקטנים הינם בניית אתר אינטרנט, יצירת דף פייסבוק עסקי, פרסום וקידום באמצעות גוגל, פרסום בפייסבוק ופרסום בסלולר.
אז בהמשך למה שזיו אמר, אנחנו הרי יודעים שנינו שעסקים קטנים קצת מפחדים בנושא של המיתוג, בעיקר בגלל ההוצאה הכספית, וזה שהם לא בדיוק מרגישים ROI באופן מיידי, ויש כמה דוגמאות ששווה להכיר, אחת מהמפורסמות ביניהם היא של דולר שייב קלאב, שאמרה, טוב, בוא נעצר הפרעה בשוק. עד עכשיו כל הקמפיינים מתחרים ביניהם באיזה סכין יותר איכותית, יותר יקרה, עם 101 פיצ'רים. לא, אנחנו נגיד ששלנו פשוטה, עושה את העבודה, וכמו שסבא של סבא שלך התגלח והיה מגולח וטוב, גם הסכין שלנו עושה את העבודה, והם ככה החליטו לשלוח בדואר אחת לחודש סכינים, נדמה לי בדולר, והם עשו שינוי משמעותי בשוק, בלא כל כך הרבה כסף, אחר כך עוד, אבל לא כל כך הרבה בהתחלה.
מי שלא מכיר את הסרטון של דולר שייב קלאב, סתם, זה פשוט סרטון ממש נחמד לחפש אותו ביוטיוב, אפילו מצחיק, אז ככה...
אותנטי.
כן. אז לסיכום הפרק הזה, ככה דיברנו הרבה על הנושא של מיתוג והשקעות ואיך, חשוב לנו לסכם לומר, מי ששמע אותנו, שיבין שיש אפשרות נוספת שהיא לא רק הפרסום המחירתי פרופר, זה המיתוג של העסק. יש למיתוג ערכים ארוכי טווח שמאפשרים לעסק להתבלט מעבר לעסקים הרגילים שאיתם הוא מתחרה, לייצג משהו אחר. אם אתם בוחנים את האפשרות למתג את העסק שלכם, אז חשוב להתייעץ עם מומחה שמתמחה במיתוג של עסקים קטנים. זה לא חייב להיות יקר, זה יכול להיות בתקציב לגמרי סביר. שמענו ספציפית על לינקדין, שאם אנחנו רוצים לפעול שם, אז צריך לייצר פרופיל חזק, לתת רזומה רלוונטי, כתבות מעניינות, סקילס ותוכן, ובעיקר חשוב להיות ממוקד, להבין עם איזה תקציב נכנסים לתהליך, שמדובר בתהליך ארוך טווח, צריך לשריין גם את המשאבים, להיות מחויבים לתהליך. צריך להגיד שמי שמתחיל תהליך של מיתוג ומפסיק באמצע, מבטיח שמה שהוא עשה הולך לפח, אז להבין שאנחנו נכנסים כאן למסע, שאמור לשרת את העסק, משרת את העסק אם עושים אותו נכון, יודע לתמוך במחירות, יודע למצב את העסק ולקר אותו למקומות אחרים.
ואולי משפט אחד, המיתוג צריך לבוא מבפנים. הוא צריך להישען עלו, עכשיו נזייף, אנחנו לא חברה ככה וככה, ונגיד שאנחנו... צריך לבוא מהבטן, להתבסס על אמת מוצקה.
מה אנחנו באמת מאמינים? מה אנחנו באמת רוצים להבין?
נכון.
אז היה מעניין.
תודה גיל.
תודה אגר.
נתראה בפרק הבא.
עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.